בוקר טוב. המאמר שאנחנו בפתיחתו הוא מאמר מאוד מאוד יסודי. הוא מאמר יסודי, הוא עסוק בחלוקה לנפשות, לנפש האלוקית ולנפש הבהמית. וכפי שאנחנו מכירים, החלוקה הזאת היא יסוד מושג בכל התניא, בכל רעיון הבינוניים ורעיון עבודות הנפש. אז אני מבקש שנראה ברצף, נתחיל מההתחלה, מהשורה השלישית. מהשורה השלישית, ההתחלה היא הנושאים הפרשניים. נתחיל מהשורה השלישית שוב. כיוון שהמאמר הוא כל כך יסודי, אז המושגים בהתחלה הם עמוסים. המושגים עמוסים, אני רוצה לברר אותם שוב. ונתחיל את זה מההתחלה, ואז גם הקבועים שלרגע לא היו, אריה. זאת, אז אפשר יהיה להיכנס פנימה. אך הנה נודע שיש בכל אחד שתי נפשות. נפש האלוקית ונפש הבהמית. כל איש ישראל, כך כותב רב חיים ויטל, אחד צדיק ואחד רשע. יש לו שתי נשמות, שהן שתי נפשות. זה ציטוט מדברי רב חיים ויטל בשם הארי, שעל בסיס הדברים הללו בונה התניא את כל דבריו. הנפש הבהמית היא הנפש שעניינה זה חיי הגוף. כלומר, רצונה, שאיפותיה, זה להימשך אחרי כל הצרכים הגופניים. להתענג בכל התענוגות הגופניים. במובן הזה היא נקראת נפש בהמית, כי במובן הזה יש את הצד הבהמי. והנפש השיימית בישראל, כך פותח התניא בפרק ב', היא חלק אלוה ממעל ממש. היא נפש אלוקית, מפני שכל חפצה וכל רצונה של הנפש האלוקית זה להיות דבוק באלוקות, בכל הכוחות. אשר נפש האלוקית שורשה מבחינת אדם. כמו שכתוב, ויברא אלוקים את האדם בצלמו, וכתיב ועל דמות הכיסא דמות כמראה אדם. והשתלשלות שלה למטה הוא על ידי בחינת פני אדם שבמרכבה. ונפש הבהמית היא נלקחה משמרי או שמרי, בטעות אתמול דיברנו פה על שומרי, משמרי האופנים, ושורשה מבחינת פני שור. זה בכלל אותו דבר, שמרי זה משון שמרים. שומרי זה שומרים, מיד נדבר על זה. ושורשה מבחינת פני שור. לאט לאט. האדמור הזקן לא הולך לדבר במאמר הקרוב על תפקודן של הנפשות, על אופיין. בזה אנחנו עוסקים הרבה מאוד בכל לימוד התניה, וכפי שאמרנו, המאמר הזה הוא הקדמה לחזרה על התניה עוד מעט. במאמר הזה מבקש התניה להגיע לשורשים של הדברים. המילה שורש של כל דבר שאנחנו מדברים בתורת החסידות, בתורת הקבלה, היא יותר מעבודת שורשים שאוהבים לעשות בכיתה ו'. היא הבסיס של הכל. הנחת היסוד של כל העבודה היא שלכל דבר בעולם יש שורש. בשורש של השורשים, למעלה, 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 השם אחד ושמו אחד, והכל, הכל אחד. בסדר? כל מה שמתגלגל בעולם, או אנחנו נשתמש בביטוי החשוב לנו, משתלשל בעולם, בסדרי השתלשלות כאלה ואחרים, שאנחנו מנסים להבין איך זה קורה, זה לא ניסיון מדעי, אקדמי, לעסוק במיסטיקה. אלא זה מאוד משמעותי להבנה של איך אני יכול להתמודד עם מה שקורה לי פה עכשיו. זה נכון על כל דבר. זה נכון על עבודת המידות, וזה נכון על עבודת המוסר. זה נכון על ההתמודדות עם ייסורים, זה נכון על הפיזיקה, וזה נכון על המטאפיזיקה. זה נכון על כל יסוד בעולם. זאת לא עבודת שורשים, אני עוד פעם אומר בחיוך של כיתה ו', של אני רוצה לדעת מי סבא של סבא כדי לדעת שלא באתי לבד. זה כבר מי שעבר את השלב הזה, והוא כבר יודע שהוא לא בא לבד. זה יותר מלהוכיח שסבא שלי היה רע וסבתא שלי היה... זה משהו אחר לגמרי, לגמרי, לגמרי. כשאנחנו נדבר על השורשים עוד מעט, נצטרך לדבר על שורשי הנפש הבהמית. על שורשי הנפש האלוקית. על החלוקה. העיסוק בשורש הוא גם מה שייתן לי כאן בעולם לשרש, שזאת אותה מילה בהפוך, כל מיני קליפות שנראות לי היום כאילו זה כבר המקור. אם אני אשרש את הקליפות האלה, אני אגיע אל השורש. בשורש השם אחד ושמו אחד. זאת הנחת היסוד של הכל. עולם חסד ימנה. האלוקים עשה את האדם, אם מדברים עכשיו על האדם ישר. אבל את כל הבריאה. ולכן הוא מתחיל עכשיו לברר את השורשים, נחזור עכשיו למושגים. בסדר? מושג מושג. אנחנו מתחילים מההתחלה. אשר נפש האלוקית היא הנפש שנמצאת באדם וחפצה הוא להידבק במה? באלוקות, באלוקים, במקור. אשר נפש האלוקית שורשה מבחינת אדם. המושג בחינה, צריך לזכור אותו, אנחנו כל הזמן מדברים בחינה ובחינה ובחינה, שורשה מבחינת אדם, לא אדם שאנחנו מכירים עכשיו. מבחינת אדם. נסביר את הדברים עוד מעט. כמו שכתוב, ויברא אלוקים, אתם זוכרים שהמאמר התחיל בפסוק, אדם כי יקריב מכם קורבן להשם. אדם כי יקריב. ואולי מעבר לשאלות שהוא שאל בשורות הראשונות, למה פותחים את כל עניין הקורבנות באדם כי יקריב? הרבה פעמים כתוב איש איש כי יקריב מכם. אדם כי יקריב. אשר נפש האלוקית שורשה מבחינת אדם, כמו שכתוב, ויברא אלוקים את האדם בצלמו. וכתיב, ועל דמות הכיסא דמות כמראה אדם. והשתלשלות שלה למטה, הוא על ידי בחינת פני אדם שבמרכבה. הנפש האלוקית, שבישראל, זה מה שנקרא בישראל האדם שבישראל, כשחזל אומרים על ישראל, אתם קרואים אדם, הם מתכוונים לנפש האלוקית המיוחדת עוד יותר, שהיא חלק אלוה ממעל ממש, שיש בו, בכל אחד ואחת מאיתנו. בסדר? זאת הנפש האלוקית הטבעית, הקיימת, ירושתנו. יש לנו את זה בתוכנו, בתוכנו, בתוכנו. שורשה בעולמות העליונים מבחינת אדם. עוד הסבר למושג עולמות עליונים, שורש והשתלשלות לפני שממשיכים. השתלשלות באה מהמילה שלשלת. מבינים מה זו שלשלת? שלשלת זה טבעות שאחוזות זו בזו. יכול להיות שאני רואה פה רק עכשיו נקודה אחת, בסדר? אבל אילו היו מסירים ממני המון 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 מחיצות, הייתי רואה שהטבעות אחוזות אחת בשנייה, אחת בשנייה, אחת בשנייה. יש משהו שהוא לא בהשתלשלות. כל השאר בהשתלשלות. מה לא בהשתלשלות? עצם הבריאה. כשהבורא בורא, הוא בורא יש מאין. במובן הזה, כל אחד מאיתנו, יש לו נקודה אחת שבה הוא לא בהשתלשלות בכלל. הוא נברא. כל מלאך, כל אדם, הוא נברא. הוא נברא יש מאין. עצם הבריאה. החומר הוא יש מאין. כשהקדוש ברוך הוא ברא את השמיים ואת הארץ, הוא ברא חומר, יש. שממנו עושים עכשיו שמיים וארץ. מכאן ואילך, הכל בהשתלשלות. כשאני אומר השתלשלות, אני מתכוון לומר שישנם עולמות רוחניים עליונים שיכול להיות שקדמו ועברו והם שייכים לדברים הכי עליונים יחסית אליי כאן עכשיו, והם כולם משתלשלים באיזושהי צורה פה במציאות. השתלשלות, בדוגמה פשוטה שנבין את זה בחיים, אני יודע מה, המחשבה וממנה הדיבור וממנה ההתגשמות של הדברים, זה הדוגמה הקלאסית שלנו תמיד להשתלשלות. כן, אבל לא לגמרי, כי הצטמצמות זה שדברים מסתרים פתאום דווקא. זה יותר מייצג את הצד של הצמצום. זה שאלות פשוטה. אני אתן לכם דוגמה להשתלשלות במובן רוחני. האדמור הרשב מביא את הדוגמה. אני יכול להגיד שהתכונה של המתיקות, להרגיש דברים מתוקים, התכונה של מתיקות היא תכונה שאני מבין אותה. ואני מתכוון כשאני אומר שאני מבין אותה, שאני אוהב שוקולד. זה נכון? עכשיו יגיד מישהו, איי, מתי אני אוכל להסביר לו שמתיקות זה להבין סברה רוחנית. ששוקולד זה קשקוש. זה לא נכון ששוקולד זה קשקוש. שוקולד זה השתלשלות של מתיקות. אז יבוא מישהו ויגיד, אם הייתי יכול להסביר לו מה זו המתיקות של לשחק שח. יבוא מישהו ויגיד, אם הייתי יכול להסביר לו כמה המתיקות הזאת של לשחק שח, גם היא איזה מין משהו ש... וכך אני יכול להגיע לעוד ולעוד ולעוד ולהגיע בסוף למתיקות של נגינה, למתיקות של מידות, למתיקות של... ובכל המינים אני אשתמש באותה מילה.
זה רק
כינוי. זה לא כינוי, זה הרבה יותר. אני משתמש כאן למשהו הרבה יותר עמוק מזה. אני משתמש כאן למשהו שזה לא, זה לא הבנתי את הצלילים. משהו פה מתוק. המתיקות הזאת בשורשה היא מושג רוחני לחלוטין. גם, בסדר, המושג, המושג שנבין אותו, יכול להיות, הקשר אליו, בסדר גמור. כשאני אומר שהנפש האלוקית שורשה מבחינת אדם, שנאמר ויברא אלוקים את האדם בצלמו, אני מתכוון לדמות הכיסא דמות כמראה אדם. פירוש, נחזור ונזכיר. יסודי היסודות עכשיו, ממש יסודות. זה טוב, אנחנו בדיוק בתחילת דברים. יחזקאל רואה בחזונו בתחילת נבואתו מרכבה. הוא רואה במרכבה הזאת ארבעה אופנים וארבע דמויות להם, והם נקראים חיות המרכבה. מכאן אגב המילה אופנים היא עוד מילה למלאכים, כמו המילה חיות. אופני הקודש, חיות הקודש, מלאכים. בסדר? כל אחד מבטא משהו. אגב, אופנים, מסביר הרמב״ם, זה המדרגה הנמוכה ביותר שבמלאכים. כמו האופנים באוטו. כמו הצמיגים. אופנים במובן הזה זה עיגול שנותן למרכבה לנסוע. הוא לא דבר בפני עצמו. קח את ארבעת העיגולים האלה, לא תצליח לעשות איתם שום דבר. אולי קצת בירידה וזהו. אין להם כלום, חוץ מקצת לרדת. כשהם בתהילים, ביטול גמור למרכבה, הם האופנים. עוד מעט נדבר על החיות, שזה יותר. המלאכים. כשיחזקאל רואה את המרכבה, הוא רואה ארבע חיות מרכבה. חיות המרכבה האלה שהוא רואה, אתם זוכרים, יש להם פני אריה, פני שור, פני נשר ופני אדם. הן נקראות החיות הנושאות את הכיסא. לא את המלך, את הכיסא. למעלה מהרקיע הוא רואה כיסא. דמות, הכל דמות, הכל הכל דמיונות, הכל דמות. ביד הנביאים אדמה, משל. איך הסברנו במאמר האחרון? משל פירושו זהו שלו. משל פירושו אני מביא משהו ממה שאתה מושל בו כדי שתבין על מה אני מדבר. זאת אומרת, עצם המשל אומר שמהותית זה לא מה שדיברנו על. הוא רואה דמות כיסא, ומעל דמות הכיסא הוא רואה למעלה, מעל דמות הכיסא הוא רואה למעלה מראה דמות אדם. הכל משלים. כל התורה משלים. כל פסוק משל. כשהוא רואה את החיות האלה הנושאות את הכיסא, הוא רואה, אמרנו עכשיו, את האריה, וצריך לתפוס שכל החיות האלה של המרכבה הם מבחינתנו השורש והמקור של כל הנבראים למטה. כשמדברים על שורשים. האריה רגע, כן ולא, כן ולא, מיד, לא לגמרי כולל, מיד. מעל פני, שלא נתאה זה אבית, הוא רואה ארבע דמויות. ארבע הדמויות האלה, הם ארבע הדמויות של האופנים, החיות, הנושאות את הכיסא. אחת מהן היא דמות אדם. אבל דמות אדם שנמצאת פה היא אחת מהארבעה האלה. למעלה הכיסא, ולמעלה מהכיסא עוד פעם מראה כדמות אדם. אין עוד פעם למעלה, עוד פעם אריה, עוד פעם נשר, עוד פעם שור. בעצם, כשאני אומר שהחיות האלה של המרכבה הם המקור והשורש של כל הנבראים כולם, אני מתכוון לומר עכשיו את הדבר הבא, שכל עולם החי, מקבל את כוחו מהדמויות האלה שתיארנו עכשיו. כל עולם החיות מקבל את כוחו מפני האריה. כל עולם הבהמות מקבל את כוחו מפני השור. כל עולם העופות מקבל את כוחו מפני הנשר. והנפש האלוקי, האדם, מקבל את כוחו מפני אדם. עוד מעט נבין את הכל. אתם תבינו בהמשך שכשאני אומר שכל עולם הבהמות מקבל את כוחו מפני השור, אני מתכוון גם לחלק הבהמי שבי. וכל עולם החיות אני מתכוון גם לחלק החייתי שבי. מה זה החלק החייתי שבי? כשהחלק החייתי שבי מושך ללמטה, כל אחד יודע מה זה. מה זה החלק החייתי שבישהו מושך למעלה? ואחרי השם אלוהיכם ילך כאריה ישאג. פני אריה. נשמתו של אביה. אם כן, החיות הנושאות את הכיסא, החיות הנושאות את הכיסא, הן החיות שממהם מקור כל הנבראים, אלא שכאן הנקודה הגדולה, האדם, האדם, פני האדם שנמצאים באופנים, זה כבר רק השתלשלות. כי כמו שיחזקאל רואה, הוא רואה מעל ארבע חיות, נו מה? כיסא. ומעליו מראה דמות אדם. מראה דמות האדם שנמצא למעלה מהכיסא, תודה רבה שם. מראה דמות האדם שנמצא למעלה מהכיסא, נקרא בעולם הפנימי האדם העליון. לא להתבלבל, לא להתבלבל, הוא לא רואה את הקודש ברוך הוא. כשאנחנו אומרים ויברא אלוקים את האדם בצלמו, אנחנו מתכוונים למראה הזה שעליו מדבר יחזקאל. בצלמו הזה. בעברית שאפשר איכשהו להגדיר אותה, אנחנו מתכוונים לאיזושהי מדרגה רוחנית שמצטיירת בסוף בדמות האדם. שמאורו האין סופי של הקודש ברוך הוא, באיזשהו משל, נראית כדמות האדם מעל הכיסא. שורש הנפש האלוקית, זאת אומרת, זה שיש באדם כמיהה ללמעלה, לאלוקות, תחילתו באדם העליון. השתלשלותו, נו, בפני האדם, שנמצא בחיות המרכבה. ונפש הבהמית, בעצם את מה שאמרנו, בוא נקרא עוד פעם בשני המשפטים שקראנו, כדי שעכשיו המילים יהיו, המילים לפחות מובנות. אך הנה נודע שיש בכל אחד שתי נפשות. נפש אלוקית, אין לך? יש שם בטח. המילים, המילים. לא, אז בוא פה, תראי איתי. נפש, נו! האלוקית ונפש הבהמית. אשר נפש האלוקית שורשה מבחינת אדם. והוא מסביר איך. כמו שכתוב, היברא אלוקים את האדם בצלמו. בסדר? כמו שהסברתי הרגע, איזה מין מדרגה מסוימת באורו של הקדוש ברוך הוא, שבה ייתכן צלם רוחני כזה של אדם. וכתיב, ועל דמות הכיסא דמות כמראה אדם. והשתלשלות שלה למטה, איך זה משתלשל הנה, ומופיע בדבר הנברא בחומר שזה אני, השתלשלות שלה למטה הוא על ידי בחינת פני אדם שבמרכבה. שזה מקור כל הנבראים, ארבעה החיות האלה הנושאות את הכיסא. ונפש הבהמי, היא נלקחה משמרי או משמרי האופנים. ושורשה מבחינת פני שור. אני אסביר קודם כל את הסיפה, כי בהמשך לדברים שאמרנו הסיפה מובן, ואז השאלה ואז הרישה. אמרנו שפני השור זה המקור של כל העולם הבהמי. בהמי. העולם הבעמי הוא מפני השור. עולם החייתי הוא מפני האריה. ההבדלים, לא עכשיו. לא קשור אלינו לעכשיו. אנחנו עוסקים עכשיו באדם. כשאנחנו אומרים העולם הבהמי, אנחנו מתכוונים גם לבהמי שלי. גם שלי. כמו שאמרנו לפני רגע. עכשיו, כל הנפש הבהמית שלי באה מפני השור. בסדר? אלא שיש פה שאלה בסיסית.
לא מבינה, אבל כן.
כן? בינתיים הגדרות, אמרתי לכם, הפרק הראשון הוא הגדרות. אלא שיש כאן דבר שאנחנו חייבים לתפוס אותו. אם הנפש הבהמית באה מפני השור, אז אני לא מצליח להבין. הרי אני משה כל כך ללמטה. עם הנפש הבהמית שלי, לפעמים אני מגיע למקומות הכי 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 שפלים, הכי נמוכים, למתחת למקום הכי נורא שיכול להיות. מה באמת גם זה בא מלמעלה? גם זה בא מהשורש? כאן מחדש לנו התניא מושג יסודי מאוד בעולם. שמרים. שמרים זה בעצם הפסולת. אבל הפסולת הזאת יש חשיבות רבה מאוד, היין זה השמרים שלה. אבל שמרים זה הפסולת. ונשים טוב למושג הזה עכשיו, כי אנחנו נכנסים פה למושג של מאכל, של פסולת. אם רוצים להסביר פסולת ברוחניות, אתם מבינים את המושג שמרי אופנים? הפסולת של האופנים. זה נשמע מפחיד בהתחלה. הזבל, הפסולת של האופנים. האופנים, אמרתי לכם, זה המדרגה הכי נמוכה אצל המלאכים. האופנים זה הצמיגים, זה התייר. זה הצמיגים של המרכבה. ולאופנים יש פסולת. הסבר. כדי להסביר מושג רוחני, אנחנו תמיד מסבירים אותו באופן גשמי. מבשרי, איך זה? אלא. ככה עובדים. אני צריך את הבשר. כדי לגלות מהבשר הפיזי שלי את הבשורה. הפנימית שלי. אז גם פה, כדי להבין מושג רוחני, אני חייב מושג פיזי. אם אני רוצה לקלוט את מושג הפסולת, את המושג של שמרי אופנים, אני אסביר אותו במושג של מאכל גשמי פשוט. אני אוכל עכשיו חתיכה של אוכל. אתה אדוני אלוהים ומלך העולם שהכל נהיה בדברו. כדי שהתוגמה לא תהיה לבטלה. אני אוכל חתיכה של אוכל. עכשיו בהתחלה מעורבים, מעורב באוכל הזה כמה דברים. יש בו חלקים מאוד מובחרים, יש בו חלקים פחות טובים, פחות טובים, פחות טובים, ויש בו גם פסולת. נכון? למערכת העיכול שלי, יש חוכמה אדירה. היא בשרי איך זה אלוה. ובעת העיכול, בקיבה, הטוב נפרד מהפסולת. החלקים הטובים ביותר מזינים את החלקים הכי מובחרים שלי. את הלב, את המוח. החלקים היותר פשוטים מזינים את החלקים היותר פשוטים. יש פסולת. ובמערכת העיכול שלי יש דרך גם להתמודד עם פסולת. והפסולת, כשהמערכת בריאה, נדחית החוצה. מפליא לעשות. באופן רוחני, הסיפור הוא אותו דבר. מכירים את הסיפור, את הפסוק, ברכי נפשי את השם וכל קרביי את שם קודשו. הקבלה מסבירים שכל קרביי את שם קודשו, הקרביים, דיברנו עכשיו על הקרביים, על הקישקס. נכון? זה קרביים? וכל קרביי את שם קודשו זה לא הקישקס. ברכי נפשי את השם, מה זה הקישקס? הכל ברור, כל עצמותה היא תומן, מה? וכל קרביי את שם קודשו ודאי מדבר על האדם, מבשרי איך זה אלוה. אבל ההתייחסות לכל המערכת, שמשתלשלת בעולם לכל המלאכים היא בעצם למערכת של קרביי. למערכת עיכול. יש כאן מערכת עיכול. שיש בה חלקים שמזינים את החלקים הרוחניים יותר. יש בה חלקים שמזינים את החלקים הרוחניים האלה והאלה. וגם בה יש מערכת של פסולת. לפסולת קוראים שמרים. שמרי האופנים. שמרי האופנים מזינים את הנפש הבהמית שלי. כשאני רואה את שמרי האופנים ואני רואה את הזבל שהנפש הבהמית שלי יכולה להגיע, אני בעצם עטוף בכל כך הרבה קליפות שלבוא ולהגיד אבל צריך ללכת לשורש נראה לי לפעמים איזה מין משימה כבר לא בלתי אפשרית, אלא הזויה. יש פה משהו מטורף פה. על מה אתה מדבר? איזה שמרי אופנים? והנחת היסוד של הכל. אז זה בנויה תורת החסידות. הנחת היסוד של הכל. זה שלא באתי לראות בך, ולא באתי להחזיר הכל אל השורש. באתי להניף את העומר. ממפת שערי תומעה עד ללפני הוויה. והניף את העומר לפני השם. באתי להניף את העומר עד למעלה מסבר ההשתלשלות, עד למקור על השורש העליון. זאת הנחת יסוד, שבלעדיה אין לנו מה לזוז מילימטר. בלעדיה לא תבין אף פעם שבהתערות עדי לתת, ההתערות עדי לאלה, באמת. בלעדיה לא תקלוט כלום. נפש הבהמית היא נלקחה משמרי האופנים. עכשיו צריך לתפוס. הבהמה נלקחה מפני שור, לא משמרי האופנים. אתם יודעים למה? כי הבהמות הכי אכזריות בעולם, דבר שאני לא מאמין אגב במשפט הזה, לא מגיעות אפילו אם תעמוד מאחת על השנייה לאכזריות של אדם נבל אחד, שעם השכל שלו נוהג כבהמה. שים את כולם אחת על אחת. ותמיד את כולם של כל ההיסטוריה. ותצמיד אליהם דוגמה של אדם אחד נבל שרצה לרצוח עם הכוחות שלו. ותראה מה הוא עשה ומה הם עשו. נפש הבהמית, זו נפש הבהמית שנמצאת באדם. היא לא באה מפני שור, אלא מהפסולת. לכן כל כך כואב לי, אמרתי את זה אתמול, אני חושב, כשמשווים ימח שמם וזכרם את הנאצים, למשל, לבהמות. הפגיעה הכי גדולה שיכולה להיות בעולם. זה שערוריה. זה בני אדם. זה הדבר הכי נורא שיש. הם בני אדם לגמרי. הבני אדם, רק הם, כשהם באים משמרי האופנים, ומשעבדים את הנפש האלוקית לשמרי האופנים, אפשר להתחיל להבין על מה אנחנו מדברים עכשיו. כלומר, שאני יכול להבין על מה יכול לשלוט הזבל, ועד איפה הוא יכול להגיע, זה רק אדם. סתם פגיעה להגיד את זה אחר. אין אריה שבע שנמשיך לטרוף. מה פתאום? זו מחלה של אדם. זה עצבנות של זבל. לא של אריה, לא של שור. זה לא קשור בכלל לשור. ולכן נפש הבהמית היא נלקחה משמרי האופנים ושורשה מבחינת פני שור. ועכשיו מתחיל האדם לקלוט את הסתירה שיש בתוכו. אבל בו זמנית נבין כמה דברים. זה מדהים. כשחושבים פה על הכל, תחשבו על מה מדובר. א', אומרים לך, האדם, תדע לך. הכי, 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 הכי נמוך, מקורו בפני שור. כלומר, עם שמרי האופנים שלך, אתם יודעים מה זה מחזור? העולם כבר מבין מחזור? העולם מבין היום את הדברים כבר? לאט לאט העולם מתקדם, בכל. עם שמרי האופנים שלך, אתה תחזור לשאת את הכיסא. החיות נושאות את הכיסא. והחיות שנושאות את הכיסא הולכות עכשיו לכל מיני צזזיות, ובשמרי האופנים שלך יש לך כוח כשאתה תדע את השורש ותניף את העומר לפני הוויה, אתה תדע לשאת את הכיסא. תבין במה אתה מתמודד, לא רק, דיברנו על זה בהרחבה, לא רק הנשמה שלך היא אלוקית. אחרון חלקי הגוף שלך והפסולת שלו הוא אלוקי באותה מידה. וייצר השם אלוקים את האדם, עפר מן האדמה. לא תוצא הארץ אדם מן האדמה, ויפח באדם שיצא מן האדמה השם נשמת חיים. חס וחלילה. הכל שורשו עליון שבעליון. זה יסוד היסודות. אבל בו זמני תבין לאן אתה יכול להגיע, כיוון שזה כל כך שורשי. אתה צריך להבין את שני הדברים האלה. כשעוד מעט נגיד שההתמודדות עם הנפש הבהמית היא בהתקפיה ובהתהפכה, תבינו למה. כי אם אתה לא מבין את רעיון ההתהפכה, סימן שלא הבנת שהשורש של הכל הוא טוב. אם אתה לא מבין את רעיון ההתקפיה, סימן שאתה בעל גאווה, שאתה לא מסוגל להתחיל לך לפעול. אתה לא מבין את מה אתה מוריד. אתה לא מבין לאן אתה יכול להגיע. סתם אתה אומר שאתה בהמה. כל החיים שלך תקדיש כדי לזכות להיות חצי בן. על מה אתה מדבר בכלל? תבין כמה אתה נמוך, ותבין בו זמנית כמה אתה עליון. והשורש והמקום, אתם מבינים למה זה לא אקדמיה? או, 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 תקראו איך אתם רוצים, זה החיים. כן, זה לא פילוסופיה, זה החיים עצמם. הידיעה את השורש היא הבסיס של כל העשייה. והיא לא באה להתעלם לשנייה אחת, היא לא פוצ'י מוצ'י. ככל שתבין יותר את השורש, תבין לאן זה יכול להגיע בזבל. כי כל מה שקורה פה הוא שמרי האופנים. אבל אז באה השאלה הכי קשה בעולם. איך עושים את זה? איך מתמודדים פה בדבר הזה? בשביל מה ירדה הנשמה? אתם יודעים מה זו הנשמה? הנשמה זה הדבר העליון הזה מלמעלה. לתוך המציאות הזאת. ותכלית ירידת הנשמה לעולם הזה הוא כדי לברר נפש הבהמית להיות בבחינת התקפיה והתהפכה. איך? והיינו על ידי נפש האלוקית המתלבשת בה. אני עוצר פה. הגענו למושג חדש. בירור. המושג בירור מחייב הבנה. אתם איתי כשאנחנו מדברים על פסולת ועל אוכל ועל מאכל פיזי? יודעים מה זה בורר? בורר. ומפות. בעצם תפקיד האדם בעולם הזה הוא עבודת הבירורים. אחד המושגים הכי יסודיים בתורת החסידות הוא עבודת הבירורים. בירור זה לא איזה מין משהו דווקני כזה, תוכיח, 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 אלא דבר אחר לגמרי. עבודת בירורים זה לגלות תמיד את הקדושה שבכל דבר. עבודת הבירורים זה לגלות בעניינים הכי גשמיים, כשאני עוסק בהם לשם שמיים, שבעצם בסוף 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 הכל בא לעבודת השם. הרמב״ם בשמונה פרקים כותב בפרק החמישי שהדבר החשוב ביותר לאדם זה לדעת שיש לו תכלית אחת. והוא מגדיר אותה במילה אחת, שכל מעשיך יהיו לשם שמיים. האם התכלית שלך היא השגת השם יתברך? במילים של חסידות זאת עבודת הבירורים. הרמב״ם אומר, אין שאלה האם טוב להיות עשיר או לא טוב. אין שאלה האם טוב לצבוע את הבית יפה או לא. יש שאלה פשוטה. מה המטרה? אם המטרה היא לעשות קירות זהב בשביל גאווה, זה שמרי אופנים. מטורפים, שרק יחו אותך יותר ויותר ויותר נמוך. אבל אם זאת המטרה שלך, גם אל תלמד תוספות. זה יביא אותך באותו מקום. העבודה בעולם היא לא במה אתה עוסק, אלא מהי עבודת הבורר שלך. כלומר, השאלה היא לא האם לצבוע קיר או ללמוד גמרא. השאלה היא מה אתה רוצה. אם אתה לא יודע מה אתה רוצה, אם אתה הולך לכיוון הלא נכון, אז אנא ממך, אל תלמד. כי מי שלומד על מנת לקנטר, נוח לו שנהפכה שגיעתו על פניו. כל עבודת האדם בעולם היא עבודת הבירורים. רמב"ם מאוד מאוד כועס על זה שאומרים שזה שהעיקר הבריאות. הוא גם היה רופא לא רע. והוא ממש לא אוהב את המושג העיקר הבריאות. הוא אומר שזה משפט ממש טיפשי. אומר, זה נכון, שהעיקר הבריאות כרגע, אם עכשיו אתה חולה, אז מאוד חשוב, העיקר מה אני רוצה עכשיו לעשות? שתהיה בריא. העיקר למה להיות בריא? העיקר עבודת הבירורים. אם עם הבריאות הזאת אתה תהיה מטורף, אתה תהיה מנובל, זה העיקר, לא הבריאות. אין ערך לכלום. חוץ מדבר אחד. לעבודת הבירורים, להחזיר הכל אל השורש. זאת עבודה קשה מאוד, זאת עבודת החיים. אולי האדם שהיה צריך לעשות אותה הכי חזק והוריש אותה לכולנו היה אברהם אבינו בעקדת יצחק. זאת עבודת הבירורים. העיקר הילדים זה הרבה יותר רציני מהעיקר הבריאות. העיקר הילד היחיד שלי זה ודאי יותר רציני. העיקר הילד היחיד שלי שממנו יבוא כל עם ישראל זה כבר ודאי יותר רציני מהעיקר הבריאות. אתה מבין שאין שום דבר חוץ מעבודת הבירורים? או לא הבנת? אתה מבין שהעוקד והנעקד והמזבח? זאת עבודת הבירורים. בורר הוא מי שכל הזמן מוציא את הפסולת. כל הזמן מוציא את הפסולת. הוא כל הזמן מחזיר את האוכל למקור שלו. פעם, כשנלמד על עניינים של אכילת שבת בתניה, תגלו כמה הדבר המדהים הזה שייך גם באכילה פיזית. אבל עכשיו אנחנו עסוקים בחלק המוסרי רוחני. לא קשור לשם. לכן בשבת יש איסור בורר. אבל שימו את זה בצד. זה מאמר אחר, זו סוגיה אחרת, זה דברים נפלאים בפני עצמם. חזרה אליי. עבודת הבירורים היא עבודת האדם בעולם. זאת מגמת האדם. אבל איך האדם יכול לברור? אני בשביל לברור צריך מסמנת. אני בשביל לברור צריך רשת, אני לא יכול לברור. אני לא יכול לברור שקית אחת שלו. מה אתה רוצה? שאני כל החיים שלי אברור מה ממה? את שמרי האופנים שתיארת לפני רגע שאיתם אדם יכול להרוס עולמות שלמים ואני צריך להחזיר אותם כדי... על מה אתה יודע? איך אני עושה את זה? ותחליט ירידת הנשמה לעולם חזרה הזה הוא כדי לברר נפש הבהמי לברור להיות בבחינת זה אגב המושג העמוק של סוד עץ הדעת טוב ורע כשהאדם קיבל בגן עדן את עץ הדעת טוב ורע, הוא קיבל את עבודת הבירורים. אבל את עץ הדעת טוב ורע אסור מה? לאכול. כי זה מסוכן. צריך לדעת להתמודד איתו. אתה לא יכול לחשוב שאתה כבר בעולם שאתה לא זקוק לזה. אתם יודעים מה היה חטא דור המדבר הגדול? חטא המרגלים הגדול? שהם חשבו שהם אחרי עבודת הבירורים. אבל שנייה, אני עוד רגע, או עוד שנייה, עוד שנייה, עוד שנייה, שאני רוצה לגמור את המשפט הזה. ותכלית ירידת הנשמה לעולם הזה הוא כדי לברר נפש הבהמית, להיות בבחינת התקפיה והתהפכה. מבינים את שני המושגים עכשיו? נפש הבהמית צריכה לדעת שהיא חייבת להיות ממושמעת. אל תבלבל במוח שאתה כבר כל הזמן בהתהפכה. תן פלוק במקום שצריך. היא צריכה משמעת נפש הבהמית, כי היא מושכת ללמטה. כי זה האדם. אדמה. והתהפכה. כי אם לרגע אחד בהתקפיה אתה שוכח את רעיון ההתהפכה, אתה או בדיכאון או סיימת את תפקידך. אתה לא יכול לשנייה אחת להתעלם מיסוד השורש. אם באמת אתה מבין את השורש, אתה לא יכול לשנייה אחת להפסיק את ההתקפיה. אין דבר, לא יכול להיות. והיינו על ידי נפש האלוקית המתלבשת בה. איך הפיכת הנפש הבהמית יכולה להיות לקדושה? איך, איך? איך אני יכול להפוך את הנפש הבהמית לקדושה? הרי שמרי האופנים לוקחים אותי למקום הכי נמוך. הרי הכל מוריד אותי ללמטה. אז איך מה? שכל רצונו וחפצו, איך הגדרנו אותו בהתחלה, הוא להיות הפוך? אני יכול להפוך את זה לזה שחפצו ורצונו יהיה למעלה. איך אני אהפוך את המושג מתיקות, ממתיקות, לא של ארטיק, אלא של זבל, למתיקות של תענוג, של רוחני. איך אני אהפוך את התאווה מפה לפה? איך עושים את זה? והיינו, על ידי נפש האלוקית המתלבשת בה. שם מדהים. הנפש הבהמית תצטרך להיות, אגב במושגים של המאמר שלנו בהמשך, קורבן להשם. אדם כי יקריב מכם קורבן להשם, זה איך הנפש האלוקית מקרבת ומקריבה. התקפיה והתהפכה. איך הנפש האלוקית מקרבת את הנפש הבהימית להשם. יש תאוות שבאות מצד הבהמה שבי, מן הבהמה. יש תאוות שבאות מצד הצום שבי. אני אסביר במקומות אחרים שעניין התאוות המרכזי הוא הצום, העין. שעניין הכעס, מה שייך לכל אחד ואחד, לא ניכנס עכשיו. אבל איך הנפש האלוקית יכולה בכלל לעשות את הפעולה? והיינו על ידי נפש האלוקית המתלבשת בה. היא לבושה בתוכה. כך ברא הקודש ברוך הוא את העולם. ומתבוננת בהשם אחד, עוד אין כאן תשובה לשאלה, אז למה ירדה הנשמה לעולם? כי עדיין תישאר השאלה, אחרי שנגיד את מה שאנחנו אומרים, אוקיי, אז אנחנו נעשה דבר נפלא, אבל הנשמה היה לה יותר טוב בהתחלה, למה לענות אותה? וזה נגיע אחר כך. והיינו על ידי נפש האלוקית המתלבשת בה, ומתבוננת בהשם אחד. בקריאת שמה, שמע ישראל וכולי, ועל ידי זה ואהבת בכל לבביך בשני יצריך וכולי. מוצא את כל המהלך הפעם ככה לראות ביחד. לכן עוד מעט, בסדר, זה יסודות, יסודות, יסודות. מה הוא רוצה פתאום לקריאת שמע עכשיו? מה עובר עליו? מה פתאום קריאת שמע? שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. גילה לנו הבעל שם טוב. אבל יסוד שכולנו יודעים כבר ומדברים עליו כל יום ובלעדיו אנחנו לא זזים בכלל, שאין פירושו שהשם אחד, שהשם אחד ואין אלוהים מבלעדו, אלא שהשם אחד פירושו שאין עוד יש מלבדו. אין יש בכלל, הכל אחד. אתה הוא עד שלא נברא העולם, נו, ואתה הוא מי שנברא העולם. מלמד אותנו התניא, אתה אותו הוא. היי, אבל יש פה מיליארדי פרוטונים שתפסו את העולם. אתה אותו הוא, אין פה כלום. אין עוד מזה. ייחוד העילה. זוכרים? אנחנו מדברים על זה בלי סוף. ייחוד העילה. כלומר, אם אני מסתכל מהצד האלוקי, מלמעלה, אז השם אחד פירושו, אין פה כלום. אבל אם אני מסתכל מלמטה, אז אני אומר שהכל פה יש מעין. הרי אני לא מתכוון להגיד שהכוס היא יש והמקור הוא אין. גם אני מבין שהכוס זה לא הדבר הכי מקורי בעולם. אז מה אני מתכוון כשאני אומר יש מעין? אני מתכוון להגיד שכשהקודש ברוך הוא ברא אותי, הוא נתן לי פה את החיים בתוך מסגרת של יש. הוא נתן לי להבין שאני לפני עצמי. זה ניסיון קשה מאוד. הוא לא כל הזמן שם אותי במקום שכל הזמן אני קמע כמו מגנט ולא יכול להחזיק חזק, אלא כל הזמן רץ למקום. ההפך, אני חש יש. זו בריאה. אתם יודעים מה זה שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד? שמע ישראל, מסביר האדמו"ר הזקן, שמע, הבן. ישראל. מתי הפך יעקב לישראל? במאבק ההוא שם עם המלאך. נכון? כשהמלאך אמר לו, איך יכול להיות שאני מנצח אותך ברגל, אבל אתה לקחת את המלחמה? איך יכול להיות? פרשה הבאה, לא אשלח לך, איך יכול להיות? שמע יעקב, אתה לא יעקב, אתה ישראל. ברגל אתה יעקב, אוחז בעקב. אבל האל שורר בקרבך, אתה ישראל. כשיהודי קשה לו, הוא עוצם את העיניים. אתם יודעים מה עושים כשעוצמים את העיניים? אין יש. והוא אומר לעצמו, שמע, אתה הרי ישראל. אתה יודע מה מקור כוחנו? כשנדמה לך שהולכים לחסל אותך? אתה יודע מה מקור כוחנו? אתה יודע מה מקור חיותנו? השם. השם פירושו י' כ' ו' כ'. שבפשט פירושו היה, הווה, נכון? ויהיה. כל אחד היה הווה ויהיה. מה? הוא היה, הווה ויהיה. כן, אבל היה הווה ויהיה בתיבה אחת. היה הווה ויהיה בתיבה אחת, פירושו נצח. אתה יודע מה מקור כוחנו? ממה אתה נבהל? מהדבר הזמני הזה שעכשיו נותן עליך את המכה? השם, זה אלוקינו. והשם שהוא אלוקינו, הוא אחד. אין עוד מלבדו. תחזיק אותו. גם שמרי האופנים, זה השם אחד. גם הקליפות הטמאות, זה השם אחד. וכשאדם מתבונן בשמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, רק אז הוא יכול להגיע לבאהבת את השם אלוקיך בכל לבבך. עזבו רגע את בכל נפשך ובכל מודיך. עכשיו רק על בכל לבבך נדבר. אבל לא הבנתי מה הקשר לשני הפסוקים באמת. מעבר לדברים שדיברנו תמיד. יש כאן מצוות אחדות השם. אחדות השם וייחודו. שפירושו אין עוד מלבדו. שזה דבר מבדים. יש מצווה לאהוב את השם בכל לבבך. מה זה קשור? אני אוהב את אבא שלי מאוד. ואני לא חושב שהוא אחד ואין עוד מלבדו. אין כמו אבא. אבל הוא לא שמע ישראל השם נוקן השנה. ברוך השם. למה שתי המצוות קשורות אחת השנייה? אומר התניה, בכל לבבך, בכל לבבך, לא בכל ליבך, בכל לבבך, למדו חז"ל שמה זה בכל לבבך? בשני חלקי הלב שלך. ימין ושמאל. בשני יצריך. ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך, אתה יכול לאהוב את השם אלוהיך ביצר הרע שלך כמו ביצר הטוב שלך. טוב, די, די. אתה לעשות צחוק היום מהחבר'ה. מפורש. אם אני יכול לאהוב את השם ביתר הרע שלי, אז הוא יצא לפנסיה. הרי כל עניינו של היתר הרע הוא לא לאהוב את השם. מה אתה מדבר עכשיו? אבל אם תבין באמת שהוא אחד, תבין ששמרי האופנים זה גם כן השם. ולאט לאט 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 תצליח לעבוד את השם אלוהיך גם בשמרי האופנים שלך. כי אין יכולת לעבוד את השם אלוקיך פה בעולם, אלא אם כן אתה מחזיר את הדברים לשורשם. זה שאתה יכול להבין הבנות יפות בנפש האלוקית, זה שאתה יכול להבין פילוסופיות יפות, לא מקדם את העולם לשום מקום. הפילוסופיות הכי יפות היו ביוון, ורק לקח את העולם למטה. כי ככל שאתה לוקח את הפילוסופיות שלך גבוה יותר, ולא מצליח לרומם את הדברים מהכי למטה, אתה מנתק בין האור לבין המציאות. אתה מייצר עולם רע, אתה מייצר עולם מטורף, אתה מייצר עולם שלילי. הפילוסופיה של אתונה לא קידמה את העולם מילימטר. היא השיגה אותו בסמך אין סוף קילומטר. יש סוף, עד שנתקן את זה. היא לא קידמה כלום. היא לא עשתה עם הפילוסופיה שלה משהו יותר טוב מממלכות החושך של מצרים ובבל. יותר רע. אבל היא תרגמה את התורה והיא אהבה את התורה והיא אהבה את הפילוסופיה. אבל היא לעולם לא הייתה יכולה להביא לעבוד בשני יצריך. כי החלוקה בין ספרטה לאתונה היא מהותית אצלה. היא במהות, היא מהותה, היא עצמה, זה יוון. לכן אם אתה לא תגיד שמה ישראל השם אלוקינו, השם אחד, אתה לא תוכל לאהוב את השם אלוהיך בכל לבביך. כלומר, בשני יצריך. הדרך לברר את הנפש הבהמית היא להתבונן בהשם אחד בקריאת שמה. שומעים מה כתוב פה? כשאתה מתבונן באמת בהשם אחד, כשאתה מתבונן באחדות השם באין עוד מלבדו, אתה יכול להתחיל לעבוד על בירור הנפש הבהמית. קודם קריאת שמה, אבל לפני קריאת שמה, תקנו חכמים שתיים לפניה, לקיום הקריאת שמע. השאלה שמעניינת עכשיו את התניה, היא קודם כל שאלה טכנית. הרשב"א מגדיר את השאלה הזאת יפה מאוד בברכות. אם קריאת שמע הזאת מצווה, אז תברך לפני המצווה, כמו לפני כל מצווה. שקידשנו במצוותיו וציוונו לייחד את השם. שקידשנו במצוותיו וציוונו לאהוב את השם. בסדר? ותקרא קריאת שמע. מה הקשר בין הסיפור על האופנים וחיות הקודש? מה הקשר בין המלאכים של הברכה הראשונה ואהבת ישראל ואהבה רבה? מה זה קשור לכאן? מה כל הסיפור שם, איך אומרים המלאכים קדוש, קדוש, קדוש? למה אתה קורא לזה ברכות קריאת שמע? זה ברכת יוצר המאורות. וזה, מה זה קשור? דיברנו על זה המון פעמים. אבל עכשיו בשורה אחת הוא אומר יותר מהכל. תשמעו מה כתוב פה. קודם קריאת שמע תקנו חכמים, שתיים לפניה, תשמעו את המילה, לקיום הקריאת שמע. אתם יודעים מה זה לקיום הקריאת שמע? זה לא כדי לצאת ידי חובת ברכה, אלא זה בכלל כדי לקיים את המטרה של מצוות קריאת שמע. אתה לא יכול לקיים את קריאת שמע בלי זה. אחרת זו ברכה לבטלה. אתה לא יכול באמת לקיים את הבנת אחדות השם עד שאתה תעלה את שמרי האופנים שלך, שני יצריך, בלי הברכות האלה. מה אתה מדבר עכשיו? שמו, 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 זה לא נורא עכשיו. קודם קריאת שמע תקנו חכמים, שתיים לפניה, רואים? לקיום הקריאת שמע. כי אי אפשר להכניע ולכבוש את רוח הנפש הבהמית תחת ממשלת הנפש האלוקית, כי אם על ידי שורשה של הנפש הבהמית, שמקור חוצבה הוא מחיות הקודש שבמרכבה. פני אריה, פני אישור. עוד רגע אני ממשיך. אתם יודעים למה מדברים על האופנים ועל חיות הקודש? כדי להיפגש עם המקור של הנפש הבהמית. אתם יודעים למה צריך להתכוון היום בקריאת שמע? כשאתה אומר בברכת יוצר המאורות ומספר את הסיפורים על המלאכים ועל האופנים ואיך הם מתנשאים, אתה אומר עוד מעט אני הולך להגיד בכל לבביך בשני יצריך. ואני הולך לדבר על הנפש הבהמית שלי. לפני שאני הולך לדבר על הנפש הבהמית שלי, אני צריך להכיר את שורשה. אתה יודע מהו שורשה? האופנים וחיות הקודש. זה לא יאמן. אלה שמתנסים לעומת השרפים, הם מנסים להגיד קדוש, קדוש, קדוש. פני שור, פני אריה, פני נשר. האוף הדורס שבי, הבהמה, אבל עוד פעם בלי להעליב את הבהמות, השמרי אופנים שבי, הבהמת אדם שבי. אתה יודע מה מקורה? בוא נדבר קצת על הנפש הבהמית. זה דבר לא יאמין. מה אתה רוצה לעשות בקריאה שמה? כן, זה התחלות השם, אומרים 17 ושבל כן השם אחד, וסופרים עד 6, ולכם לישון. אתה הולך להגיד אין עוד מלבדו, אתה הולך להפנים את זה? ואת האין עוד מלבדו אתה הולך לתרגם לזה שאפשר לעבוד את השם בשני יצריך? ואתה משוכנע שאתה אפס? אל תתחיל בלי לדעת מאיפה אתה באת. מי זה אתה? עכשיו בוא נדבר קודם כל על הנפש הבהמית. הברכה הראשונה עוסקת בנפש הבהמית. כי היא מדברת על האופנים. הברכה השנייה עוסקת בנפש האלוקית. כי היא מדברת על אהבה רבה, אהבתנו חמלה גדורה, על התורה, על הנפש המשכלת. מה, אתם מתפלאים שהנפש הבהמית קודמת לנפש האלוקית? באמת. האפר מן האדמה לא קודם לויפח באפר. התניה לא פותח בנפש הבהמית ואחרי זה מגיע לנפש האלוקית. אתה לא מבין שזה קודם? העיסוק שאתה פה חייב להתחיל בצורה הזאת. מה הקושי בבאהבת? הקושי בבאהבת הוא לעבוד את השם בשני יצריך, זה הקושי. הקושי הוא לעבוד ביצר הטוב? זה חכה לאהבה רבה. הרי הקושי הוא עכשיו לעבוד אותו ביצר הרע. אז בואו נתחיל באופנים וחיות הקודש. כי אין הנפש הבהמית, כי אפשר להכניע ולכבוש את רוח הנפש הבהמית תחת ממשלת הנפש האלוקית, כי אם על ידי שורשה של הנפש הבהמית. שמקור חוצה בה, השורש, המקור שממנו היא נחצבה, הוא מחיות הקודש שבמרכבה, פני אריה, פני שור, פני נשר, פני אדם. כי אין הדינים נמתקים אלא בשורשם. המושג הזה הוא בעצם מושג המשך, כי הוא מושג אדיר 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 ששווה עליו לדבר שעות בפני עצמו. דינים זה צמצומים, גבורות. כשיש גבורות, כשיש דינים, כשיש ייסורים, כשיש צרות, אתה צריך לדעת האם אתה יודע שהכל יש לו שורש. האם אתה יודע, כמו שאתה מבין עכשיו בעולם המוסרי שדיברנו, שלכל יש שורש במקור. הדינים יכולים להתמתק רק בשורשם. אתם יודעים למה על ידי ניגונים ומחיית כף מתמתקים כל הדינים? כי כשאתה מנגן למרות שיש לך איסורים, כשאתה מנגן למרות שיש לך איסורים, משמע שאתה יודע שהשם אחד ושמו אחד. כשאתה עוסק במקור, אתה ממתיק. אתה יודע איך ממתיקים בשר? פשוט מוציאים ממנו את הדם על ידי המלח. מחזירים אותו לבשורה שלו. מחזירים אותו לבשר שלו. אין הדינים נמתקים אלא בשורשם. אנשים חושבים שאפשר לקצר תהליכים ולשפוך קצת שוקולדה. זה לא ממתיק דינים, זה רק עושה יותר קצר. זה עושה יותר בלגן. דינים נמתקים בשורשים. ואז בא המשפט האחרון. עד כאן אנחנו מבינים איך מבררים את הנפש הבהמית מהנפש האלוקית. איך, על ידי הנפש האלוקית. אנחנו מבינים שתכלית העבודה של האדם בעולם זה עבודת הבירורים. אנחנו מבינים שצריך להכיר את השורש ולהכיר את עד איפה השמרים מגיעים. מדהים. אנחנו גם מבינים שהיכולת היחידה לעשות את זה היא על ידי התבוננות בשורש, דהיינו התבוננות באשם אחד. תרגום לבשני יצריך. וכדי להגיע להשם אחד באמת, אנחנו מתחילים בכל סוגיית האופנים של ברכות קריאת שמע. אבל עדיין נשארה לנו שאלה אחת. זה מדהים. אבל האמת, בשביל מה? לא היה יותר טוב בלי כל זה? לא היה יותר טוב עולם כזה שהנשמות טהורות, וכל העבודות הקשות האלה שבינתיים מה שאני מכיר בכך הרבה כישלונות בדרך. בשביל מה? והנה על ידי זה נעשה עלייה, שמעו טוב, זה המשפט האחרון להיום, על ידי זה נעשה עלייה גם לנפש האלוקית, על דרך זה גבלת, והחיות נושאות את הכיסא. זוכרים את המושג ירידה צורך עלייה של הארי? שהוא דן בשאלה למה ירדה הנשמה לעולם הזה? עליות העולמות? הוא הסביר שהנשמה יש לה הכל חוץ מדבר אחד. גוף. את הגוף אין לה. את האפשרות לקנות בשתי קופיקות תלית קטן, את הכוח להכניס מעטפה מתחת לדלת שבורה, אין לה נשמה. אז איך נגלה את האור אין סוף בחושך? כשהאור אין סוף מתגלה בחושך וחיזקת את היסודות, גם הפנטאוז מתחולק. הדירות גג הכי עליונות שרואים משם הכל מקבלות עוצמות שאף פעם לא היו. פתאום אדם הולך שם הרבה יותר יציב, הוא לא מבין למה. למה? כי זה פה מלמטה. אם עלי זה היה כך, היו המלאכים צודקים כשהם אמרו תן לנו את התורה. ומה שרבינו אמר להם, כדי שאתם תחזיקו, מישהו צריך לסדר ביסודות משהו. אתם מבינים למה הצדיק הוא צדיק? יסוד, עולם. כי כדי להתחיל לטפל פה במלכות, צריך מישהו שיודע להגיע עד ליסוד. והנה סולם מוצב ארצה. אתם יודעים את מה ראה יעקב בחלום? לא סולם בשמיים. הוא ראה את החפירות, איך חופרים שם את היסודות. זה אף אחד לא צייר בגן. תמיד ראיתי ציורים של הסולם. עננים, מלאכים. אף לא ראיתי ילד מצייר כלונסאות וקונגויים, איך חופרים את היסודות. זה הרבה יותר משנה. זה צדיק. צדיק יסוד עולם זה מי שיכול את היסוד להבין את השורש שלו. ועל ידי זה נעשה עלייה גם לנפש האלוקית, על דרך והחיות נושאות את הכיסא. זאת הפתיחה. מכאן מתחיל התניה את כל סוגיית הקורבנות. אגב, בליקוטי תורה של האדמו"ר הזקן, זה המאמר השני בספר ויקרא. המאמר הראשון הוא רואה בספר ויקרא את היסודות של כל עניין ההתקרבות. היסודות של כל רעיון הקורבן כקירוב. איך דווקא שם יבואו טהורים, איך זה נצחי כרגע כשאין בית מקדש בעוונותינו בדיוק כמו שיש. איך זה עניין של כל שנייה ושנייה לא פחות ממה שזה היה שנייה לפני כן או שנייה אחרי כן. ואז הוא נכנס לאדם כי יקריב. נעמוד כאן. יש מסתום הרבה מה להסיף, אבל אני בכוונה רציתי אומר עוד את ה...